השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך א' פה במציע ענייני ריבית בפרק איזה הוא נשך. אנחנו מתחילים, אנחנו שלוש שורות לפני סוף סמך עמוד ב'. דיברנו בדף הקודם על היחס בין נשך לתרבית. בהתחלה חשבנו שזה שני דברים נפרדים, בגלל שבפסוק בויקרא כתוב את כספך לא תיתן לו בנשך, אז כסף זה נשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. נשך זה על כסף ומרבית זה על אוכל. הגמרא אמרה שזה לא יכול להיות, כי מציאותית אין איך תמצא, אין מקרה שאפשר להפריד בין שני הדברים. תמיד יהיה גם נשך וגם תרבית, בין אם תסתכל על המחיר בהתחלה, בין אם תסתכל על המחיר בסוף, זה היה בדף הקודם. בסוף הרב אמר, אז למה מוזכרים שניהם? בשביל לעבור עליו בשני לבים. עכשיו נראה איך זה מסתדר גם בפסוקים. הרי סוף סוף בויקרא כן יש חלוקה, אז מאיפה למדנו שאין חלוקה? אז אנחנו רואים עכשיו את הברייתא שלוש שורות לפני סוף סמך עמוד ב. יש לנו שני פסוקים שאנחנו נתייחס אליהם. פסוק בויקרא כבר אמרנו, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. ויש גם פסוק בדברים כף ג', לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. הגמרא מבינה שהפסוק בויקרא מתייחס למלווה, והפסוק בדברים מתייחס ללווה. אז לגבי הלווה בדברים יש רק נשך. אז אנחנו כבר רואים שנשך יכול להיות כל דבר. כתוב במפורש, נשך כל דבר אשר ישך, ולאו דווקא כסף. מה עם תרבית אצל הלווה? אז אומרת הגמרא, כיוון שכבר כתוב נשך כל דבר אשר ישך, אז נשך כסף ונשך אוכל זה מיותר, אז מינו עניין לגופו, תנאו עניין לעניין אחר. למה? לתרבית. כלומר, כמו שיש נשך בכסף ואוכל, יש גם תרבית בכסף ואוכל, אז מבחינת הלווה אנחנו מחוסים, יש גם נשך וגם תרבית, גם בכסף וגם באוכל וגם בכל דבר. איך לומדים מזה לפסוק בויקרא? אומרת הברייתא בגזרה שווה, בשניהם כתוב את המילה נשך, כמו שבדברים נשך מתייחס גם לכסף וגם לאוכל, וריבית מתייחסת גם לכסף וגם לאוכל, אז את כל זה אני מעביר גם לפסוק בויקרא, וגם ריבית וגם נשך מתייחס גם לכסף וגם לאוכל, בגזרה שווה, ואני גם מעביר את זה שכתוב בדברים נשך כל דבר אשר ישך, אז גם בויקרא זה יהיה כל דבר. אז למדנו מגזרה שווה שיש הכל בהכל, כסף ואוכל בנשך ותרבית. רבינה אומר שאני לא צריך את הגזרה שווה הזאת. רבינה אומר, הפסוק בויקרא אפשר ללמוד ממנו, מתוכו, שהוא מתייחס גם לאוכל וגם לכסף, גם בנשך וגם בתרבית. איך? פסוק הלך ככה, את כספך לא תיתן לו בנשך, פסיק, ובמרבית לא תיתן אוכלך. אומר רבינה, אפשר לקרוא אותו קצת אחרת. את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית, פסיק, זה דרך אחת, ואת כסף זה גם בנשך וגם בתרבית, וגם בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. כלומר, המילים נשך ומרבית יכולים להתייחס ביחד גם להתחלה וגם לסוף. אז אני לא צריך את הגזרה שווה. מה עם הברייתא? הרי הברייתא הביאה גזרה שווה. אז אומרת הגמרא, הברייתא הביאה לולי היה את הלימוד של רבינה, אבל באמת לא צריך. אז מה תעשה בכל זאת עם הגזרה שווה? אז את הגזרה שווה אני צריך בשביל ללמד אותי שזה לא רק בכסף ואוכל, אלא כמו שכתוב בדברים, כל דבר אשר ישך. אז סיימנו, למדנו שגם כסף וגם אוכל אסורים גם בנשך וגם בתרבית, ואנחנו עוברים לנושא הבא. אנחנו באמצע סמך א' עמוד א'. שואל רבה, יש כמה תחומים בתורה שבהם אסור לקחת רכוש של מישהו אחר שלא קדים, ולכאורה היה מספיק להזכיר אחד מהם והייתי יודע גם את השאר. אז רבה אומר, למה צריך להגיד שגם ריבית אסורה, גם גזל אסור וגם הונאה אסורה? שלושתם בעצם לקיחת רכוש שלא כדין. רק הערה קטנה חשובה, פני יהושע מאיר, שזה לא שיכולנו לוותר על ריבית לגמרי, כי בריבית אני צריך פסוק ללמד שגם הלווה עובר על איסור, ואני צריך פסוק ללמד שבעצם ההלוואה בריבית יש כבר איסור תורה, אפילו אם עוד לא לקח את הריבית עצמה, אבל יכולתי לוותר על הפסוק שאומר שאסור לקחת ריבית, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. אז זה השאלה של רבה, למה צריך גם ריבית, גם הונאה וגם גזל. עכשיו, בתחייה של השאלה של רבה, למה צריך את שלושתם? אנחנו נראה שני שלבים. שלב ראשון יגיד, אתה לא יכול ללמוד מאחד לכל השאר, כי בכל אחד מהמקרים האלה יש איזשהו חידוש שגורם לי לחשוב שאולי דווקא בו יש איסור תורה, ובשאר, אם לא היה כתוב, לא הייתי אומר שיש איסור. זה שלב ראשון. שלב שני נגיד, בסדר, בכל אחד יש חידוש, אבל אם ניקח שניים ביחד, כל אחד יחפה על החידוש של השני, ומהשניים נצליח ללמוד לדבר השלישי. אבל גם את זה נדחה, כי נראה שכל שניים שניקח, נכון שהם מחפים על החידוש אחד של השני, אבל עדיין יש בהם עוד משהו שהוא מכנה משותף, שאין בדבר השלישי, ולכן עדיין לא תצליח ללמוד משניים לאחד, חוץ, נגלה כבר את הסוף, חוץ מגזל שאנחנו כן נצליח ללמוד אותו מריבית והונאה. אז בואו נראה. אז קודם כל השלב הראשון, אי אפשר ללמוד מאחד מהתחומים לשניים האחרים, כי בכל אחד יש חידוש. בגזל יש חידוש שזה בעל כורחי, אז היינו חושבים אולי דווקא כשאתה לוקח בעל כורחו של אדם אחר בכוח, אז זה אסור מהתורה, אבל ריבית והונאה זה לא בעל כורחו. ריבית יש חידוש שאפילו הלווה יש עליו לב, אז היינו חושבים שאולי ריבית בכלל לא קשור לזה שאני לוקח משהו שלא כדין, שהרי הלווה לא לוקח שום דבר והוא בכל זאת עובר על איסור כמה שמלן. והונאה, יש פה דין מיוחד שהנפגע לא יודע. לעומת זאת בגזל ובריבית הנפגע יודע. אז היינו חושבים אם היה כתוב רק הונאה, שאולי דווקא שם אסור, אבל בגזל וריבית הוא יודע ואולי הוא מוכל כמה שמלן ולכן צריך את שלושתם. ועכשיו לשלב השני אולי מספיק שניים מהם. אז בואו נראה, אם נצרף את גזל והונאה, אמרנו מגזל אי אפשר ללמוד כי זה בעל כורחו, מהונאה אי אפשר ללמוד כי הנפגע לא יודע, נצרף את שניהם, כל אחד יחפה על החיסרון של השני, דוחה הגמרא, עדיין אי אפשר ללמוד משניהם לריבית, כי יש בשניהם מכנה משותף ששניהם שלא מדעת הנפגע. לעומת זאת בריבית, הנפגע, זה שלוקחים לו ריבית, יודע ואפילו מסכים, אז היינו חושבים שאולי לא אסור, כמה שמלן. אם נצרף את ריבית וגזל וכל אחד יחפה על החיסרון של השני ונלמד להונאה, עדיין אי אפשר כי יש פה עוד מכנה משותף חדש ששניהם לא בדרך מקח וממקר. הונאה שזה בדרך מקח וממקר היינו חושבים שאולי אין איסור, כמה שמלן. ואפשרות אחרונה שהיא כן מתקבלת, אם נצרף את הונאה וריבית. כי אמרנו שאי אפשר ללמוד מהונאה לשניים האחרים כי בהונאה הוא לא יודע, אבל ריבית הוכיח כי בריבית הוא יודע. אי אפשר ללמוד מריבית כי בריבית יש חידוש שגם ללווה יש לב, הונאה תוכיח, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם, שהוא גוזל אותו ממשהו שלא מגיע לו, אף אני אביא גזל שאסור מהתורה. אז למה נאמר האיסור בגזל? ללמד על כובש שכר שכיר שיעבור בשני לבים. כי כובש שכר שכיר וגזל נאמר באותו מקום, לא תעשוק את ריחה ולא תגזול, זה אותו פסוק. תוספות שואל למה לא נלמד מפה כבר שני לבים לגזל? תסתכלו בתוספות האחרון בעמוד, ואנחנו עוברים עלי. אנחנו עכשיו בעמוד ב', ממש בשורה הראשונה. יש עוד תחומים שבהם יש איסור לקחת למישהו משהו, וצריך להבין למה הם כן נכתבו. אז גניבה למה נכתב? בשביל לחדש לי שאפילו אם היא גונב על מנת לצער, או שהוא גונב בשביל לתת לו כפל, נניח שהוא רוצה לתת לו מתנה, והשני לא ירצה לקבל, אז הוא גונב ונותן לו כפל. זה גניבה, גם זה אסור. משקולות, כלומר לשנות את המידה של המשקולות, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה, למה זה נאמר? בשביל לחדש שאפילו כשהוא משנה את המשקולת שלו, שם אותה במלח, או שזה מרבה את משקלה, או שזה ממעיט את משקלה, יש מחלוקת ראשונים, בכל מקרה הוא עובר על האיסור כבר מאותו הרגע, אפילו שהוא עוד לא השתמש במשקולת הזאת. אז לכן זה נאמר, זה החידוש בגניבה ובמשקולות. וכיוון שכבר הזכרנו את משקולות, אנחנו נכנסים פה לסוג של אגדתה על משקולות ועל השוואה בין משקולות לריבית. אנחנו בשורה 7 בעמוד ב'. אז קודם כל, תנו רבנן, הברייתא מסבירה את הפסוק שהבאנו. מה זה לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. במידה זה כשמודדים את הקרקע, אז להשתמש באותו חבל מידה לשני הצדדים, ולא להשתמש לאחד בחורף ולאחד בקיץ, כי החבל מתכווץ בקיץ. משקל זה מה שאמרנו, לא לשים את המשקולות במלח, או שזה מוסיף לו משקל או שזה מוריד לו משקל, מחלוקת ראשונים. מסורה זה שהוא לא ישפוך את הנוזל שהוא מוכר מהר מדי, כי אז זה עושה קצף ואז זה נראה יותר ממה שזה באמת. והברייתא אומרת, ולא דברים קל וחומר, מסורה זה מידה של 1 חלקי 36 בלוג, בימינו זה יוצא בין 8 ל-16 סמק. אפילו במידה קטנה כזאת אסור לעשות את הדבר הזה של הקצף, שזה עוד אחוז קטן מתוך זה, קל וחומר אם זה יהיה לוג או הין שאלה מידות גדולות. עכשיו אמירה של רב. הרב אומר שבשלושה דברים נאמר, אני השם אלוקכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, בריבית, בציצית ובמשקולות. למה דווקא בשלושתם? אז בשלושתם יש רעיון שאנשים יכולים לנסות לעבוד על אנשים אחרים, לעשות את העבירה בלי שאנשים אחרים יבחינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אנשים לא מבחינים, אבל אני מבחין. אני שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה לא של בכור במצרים, אני מבחין בזה ואני עתיד להיפרע ממי שעושה את זה. איך אנשים עובדים על אנשים אחרים? בריבית. הוא מלווה בריבית ואומר שזה מגוי, ציצית הוא במקום תחלת שם קל לאילן, משקולות הוא שם מלח ונשים לא ישימו לב, רבינה אומר לרב חנינה מסורה דפרט, זו לא הסורה הרגילה, שזה אותו דבר גם בשרצים, גם שם נאמר ולא תתמו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, אותו דבר, אנשים היו מערבבים את הקרביים של דגים כשרים ודגים לא כשרים, ואנשים לא יכולים להבחין בזה, אבל הקדוש ברוך הוא כמובן שמבחין. אומר לו רב חנינא מסורא דפרת, אבל למה נאמר המעלה אתכם ולא כמו מקודם אשר הוצאתי אתכם? למה פה זה מלשון העלאה? אז רבינא מביא תנא דבי רבי ישמעאל, שאפילו רק בשביל איסור שרצים היה שווה להוציא את עם ישראל ממצרים, ולכן נאמר בזה לשון מעלה. אמנם זה לא יותר חשוב מציצית, ריבית ומשקולות, אבל מי שחוטא בזה הוא יותר מאוס. ואנחנו חוזרים למשנה, שורה שנייה בשורות הרחובות בעמוד ב', אמרנו כבר שהמשנה בהתחלה מביאה דוגמה לנשך, דוגמה דאורייתא, מי שמלווה 4 ודורש 5, והדוגמה של תרבית היא מביאה דוגמה מדרבנן. והרי כבר אמרנו שתרבית ונשך הולכים ביחד, אז לכאורה המקרה של 4 ב-5 הוא גם נשך, אבל הוא גם תרבית. אלא מסביר רבי אבהו ומסביר רבא שהמשנה יודעת שזה אותו דבר, ובאמת הדוגמה של 4 ב-5 זה גם נשך וגם תרבית, אבל בתרבית המשנה רוצה להתחיל להביא דוגמאות דרבנן. ורבא מסכם את זה בשלושה משפטים. עד כאן מקרים של תורה, מי כאן דרבנן. אני מדלג רגע, עד כאן ריבית קצוצה, מי כאן אבק ריבית. שזה נסביר יותר בדף הבא, מה ההבדל בין קצוצה לאבק ריבית. ודבר אחרון, אצל רב הזה שני, עד כאן יש את הפסוק, יכין רשע וילבש צדיק. כלומר, אם אבא הלווה בריבית ויש לו עכשיו כסף של ריבית והוא נפטר, הילדים לא צריכים להחזיר את הריבית. מכאן, כלומר המקרה דרבנן, הם כן צריכים להחזיר. הגמרא אומרת, לכאורה להפך, בדרבנן יותר סביר לא להחזיר. אז באמת משנים את מה שרב אמר ואומרים, אפילו בשל תורה, הילדים לא צריכים להחזיר עד כאן.